כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
צניחת אפפיים מאת גואדלופה נטל, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר דרור רפאל. עבודתו של אבי, כמו רבות בעיר הזאת, היא עבודה טפילית. בתור צלם מקצועי, הוא מזמן היה מת מרעב, ואיתו כל המשפחה, אלמלא הצעתו הנדיבה של דוקטור רויאן, שחוץ משכר הוגן, העניק לו גם את האפשרות לנתב את ההשראה ההפכפכה שלו לפעולה טכנית פשוטה ונטולת סיבוכים. דוקטור רויאן הוא מנתח האפפיים הכי טוב בפריז. הוא עובד בבית החולים 15/20, ורשימת הלקוחות שלו אינסופית. ישנם מטופלים שמעדיפים לחכות אפילו שנה כדי להשיג אצלו תור, מאשר ללכת לרופא אחר, מפורסם פחות. לפני שהוא מתחיל לעבוד, הרופא הנדיב שלנו דורש מהלקוחות שלו שתי סדרות של תצלומים. הראשונה כוללת 5 צילומי תקריב, בעיניים עצומות ופקוחות, כדי לתעד את מצבם לפני הניתוח. הסדרה השנייה מצולמת אחרי הניתוח, כשהפצע החלים. כלומר, לא משנה עד כמה הלקוח יהיה מרוצה מהעבודה, יותר מפעמיים לא נראה אותו. אם כי לפעמים קורה שהדוקטור עושה טעות, אף אחד לא מושלם, אפילו לא הוא. עין אחת נותרת עצומה יותר מהשנייה, או להפך, פקוחה מדי. במקרה כזה חוזר אלינו המנותח לסדרת צילומים נוספת שתעלה לו 300 אירו נוספים. הרי אי אפשר להאשים את אבי בטעויות של הרופא. בניגוד למה שאפשר לשער, ניתוחי אפפיים נפוצים מאוד והסיבות להם מרובות. החל ביהירות של אנשים שלא יכולים לסבול את אותות הזקנה על פניהם, וחלה בתאונות דרכים שלעיתים קרובות משחיתות את פני הנוסעים, פיצוצים, שריפות וכל מיני אירועים לא צפויים אחרים. אור האפאף רגיש הרבה יותר משנדמה. במשרד שלנו, קרוב לכיכר גמבטה, מחזיק אבי כמה תמונות ממוסגרות שצילם בצעירותו. גשר מימי הביניים, צועניה שתולה כביסה מחוץ לקרוון שלה, ופסל חשוף בגני לוקסמבורג, תצלום שהקנה לו את פרס הצלם הצעיר של העיר רן. די במבט אחד לדעת שבתקופה אחרת, לפני הרבה מאוד זמן, היה לזקן כישרון. אבי תלה על הקירות שלו גם עבודות עדכניות יותר, פניו של ילד יפהפה שמת בחדר הניתוחים של רויאן והיה בהרדמה. גופו הנוצץ שרוע על שולחן הניתוחים, שטוף באור בהיר מאוד, שמימי כמעט, שחודר באלכסון מבעד לחלון. התחלתי לעבוד בסטודיו בגיל 15, כשהחלטתי לנשור מבית הספר. אבי היה זקוק לעוזר וצרף אותי לצוות שלו. כך נעשיתי לצלם רפואי שמתמחה באופטלמולוגיה. אם כי אחר כך, בחלוף הזמן, התחלתי לטפל בענייני המשרד וביניהם בראיית החשבון של העסק. לעתים רחוקות יצאתי לעיר או לכפר בחיפוש אחר התרחשות שתעניק השראה לעדשה ההפכפכה שלי. אם אני יוצא לטייל, בדרך כלל אני יוצא בלי המצלמה כי אני שוכח אותה או כי אני פשוט מפחד לאבד אותה. אבל אני מודה ומתוודא שלעתים קרובות, כשאני הולך ברחוב או במסדרונות של בניין כלשהו, מכה בי פתאום חשק לצלם, אבל לא נופים או קשרים כפי שצילם אבי בעבר, אלא אף אפיים מוזרים שמדי פעם אני מבחין בהם בהמון. החלק הזה של הגוף, שראיתי מאז ילדותי ושמעולם לא עורר בי שמץ של שיעמום, מרתק בעיניי. הוא מכריח אותך לשמור על ערנות, גלוי ונסתר לסירוגין, כדי לגלות את הדבר המעניין באמת. לצלם אסור למצמץ באותו זמן שהמצולם עושה זאת, כדי שיתפוס את הרגע שבו העין נעצמת כמו קונחייה שובבה. היום אני מבין כי לשם כך דרושה רגישות מיוחדת, כמו של צייד חרקים. אין הבדל גדול, לדעתי, בין רפרוף כנפיים ועפעוף ריסים. אני כולל את עצמי באחוז המזערי של אנשים שאוהבים את העבודה שלהם, ובמובן הזה אני חש בר מזל. אבל אין להתבלבל, לעבודה שלנו יש גם צדדים לא נוחים. בסטודיו שלנו עוברים כל מיני סוגים של אנשים, רובם על סף ייאוש. כמעט כל האפפיים שמוצאים את דרכם אלינו הם נוראיים, מעוררי רחמים, אם לא גועל. לא לשווא מעדיפים בעליהם לעבור ניתוח. אחרי השינוי, בתום פרק החלמה של חודשיים, כשהלקוחות חוזרים לסדרת הצילומים השנייה, אנחנו נושמים לרווחה. לעתים נדירות השיפור מושלם, אבל הוא משנה לגמרי את הפנים, את ההבאה, את המבנה שלהם. לכאורה נראות העיניים מאוזנות יותר, אבל במבט מקרוב, בעיקר אם כבר ראית אלפי פרצופים שעבדה עליהם אותה היד, מתגלה דבר מה מתואב. באופן מסוים, כל הפרצופים הללו דומים, כאילו דוקטור רויאן תובע במטופליו סימן היכר, חתימה קלושה אך ברורה. למרות ההנאות הכרוכות בו, גם המקצוע הזה, כמו כל האחרים, מעורר בסופו של דבר אדישות. זכורים לי מעט מאוד לקוחות יוצאי דופן שמצאו את דרכם לבית העסק שלנו. כשזה בכל זאת קורה, אני ניגש לאבי שמתקין את הסרט בירכתי החנות, ולוחש באוזנו שייתן לי לצלם. הוא תמיד מסכים, אף שאינו מבין את הסיבה להתעניינותי הפתאומית. אחד המקרים הללו התרחש לפני פחות משנה בנובמבר. הסטודיו ממוקם בקומת הקרקע של מפעל ישן, ובחורף הלחות בו בלתי נסבלת, כך שעדיף לצאת החוצה מאשר להישאר במערה שנשמרת קפואה וחשוכה בשל דרישות המקצוע. באותו ערב, אבי לא היה שם. עמדתי בפתח, קופה מקור, והתבוננתי בטיפות הגשם הניתזות לכל עבר, בעודי מקלל לקוחה שמאחרת כבר ברבע שעה. כשסוף סוף היא הופיעה מאחורי השער, הופתעתי לגלות עד כמה היא צעירה, בת 20 לכל היותר. כובע שחור, חסין מים, עטף את ראשה, והטיפות החליקו ממנו אל שערה הארוך. האפאף השמאלי שלה היה נמוך מהימני בשלושה מילימטרים. שני האפאפיים הסגירו מבט חולמני, אבל השמאלי הפגין חושניות יוצאת דופן. דומה היה שהוא מכביד עליה. בזמן שהבטתי בה, השתלטה עליי תחושה מוזרה, מין נחיתות מענגד שנוחתת עליי במחיצת נשים שיופיין מופרז. באיטיות מרתיחה, כאילו לא אכפת לה שהיא מאחרת, היא ניגשה אליי ושאלה באיזו קומה נמצא הצלם. ודאי חשבה שאני השוער. הוא פה, אמרתי לה, את עומדת בכניסה. פתחתי את הדלת ובהתרגשות שלא יכלה להבחין בה, הדלקתי את כל פנסי התאורה בבת אחת, כאילו הסטודיו הוא אולם נשפים וזה עתה הופיע בת מלוכה. היא נכנסה והורידה את הכובע, ושערה השחור הארוך נראה כמו המשך של הגשם. כמו כל הלקוחות, היא הסבירה לי שהיא הצליחה לקבוע תור אצל דוקטור רויאן כדי שיפתור לה את הבעיה. איזו בעיה? עמדתי לשאול. אין לך שום בעיה. אבל התאפקתי. היא הייתה צעירה כל כך, לא רציתי להטריד אותה, והעדפתי לומר משהו בנאלי. את לא נראית פריזאית. מאיפה את? פיקרדי, היא ענתה בביישנות, מתחמקת מקשר עין, כפי שנוהגים לעשות המטופלים. אלא שבמקרה הזה, במקום שעודה על כך, ההתנהגות החמקנית הזו הפילה על הייאוש. הייתי נותן כל דבר כדי להמשיך ולהביט כל הערב באפאף הכבד אך השברירי הזה, והייתי נותן כפול מכך כדי שהעיניים האלה ישיבו לי מבט. פריז מוצאת חן בעינייך? שאלתי מאמץ נימה מזויפת של הגביות. כן, אבל לא אוכל להישאר הרבה זמן. האמת היא שבאתי רק בשביל הניתוח. פריז תשבה את ליבך, את יכולה להיות בטוחה בזה. פתאום, בלי שתשימי לב, את תעברי לגור פה. הבחורה הרכינה ראש וחייכה. לא נראה לי, אני רוצה לחזור כמה שיותר מהר לפונטואז. לא הייתי רוצה לפספס את שנת הלימודים בגלל זה. עצם הרעיון שהאישה הזאת חיה בעיר אחרת דיכא אותי. התחלתי להרגיש עצבני. באופן פתאומי, אולי קצת גס, קטעתי את השיחה והלכתי להביא את הסרט. שבי כאן, הוריתי לה כשחזרתי. מעולם בחיי המקצועיים לא הייתי כל כך לא נחמד. הבחורה התיישבה על השרפרף וזרקה את שערה לאחור, חושפת את פניה. אני לא יודע אם את מודעת לזה, אמרתי בטון מלאכותי של חמלה, אבל התוצאות אף פעם לא מושלמות. העיניים שלך אף פעם לא יהיו זהות. הרופא הסביר לך את זה? היא הנהנה בשתיקה. אבל הוא אמר לי גם שהאפפיים שלי יהיו באותו גובה. בשבילי זה מספיק. רציתי להראות לה סדרת הצלומים של ניתוחים כושלים כדי להרתיע אותה. רציתי להגיד לה שלא משנה מה יקרה, היא טבע בסימן העיקר של המטופלים שנותחו בידי דוקטור רויאן, אותו שבט של מוטנטים. אבל לא היה לי אומץ. בלי לומר מילה, מיקמתי את הווילון הלבן מאחורי ראשה וכיוונתי את הפנס לעיניה. בדרך כלל אני מצלם 3 תמונות, אבל הפעם לחצתי על הכפתור 15 פעמים, והייתי ממשיך ככה כל הערב, לולא הגיע אבי. כששמעתי את המנעול נפתח, קיביתי את הפנסים. הבחורה הצעירה קמה וניגשה לדלפק לחתום על המחאה. ראיתי את השם שלה כתוב בכתב יד של תלמידת תיכון. תאחל לי בהצלחה, היא אמרה. נתראה בעוד חודשיים. אני לא יכול לתאר את הדכדוך ששקעתי בו באותו ערב. פיתחתי את התמונות מיד. הכנסתי את הבינוניות למעטפה ממוענת לבית החולים, ושמרתי את התמונה שנראתה לי הכי טובה במגירה של שולחן העבודה שלי. תצלום חזיתי, חולמני ומגונה. כל מאמציי לשכוח אותה היו לשווא. 3 חודשים חיכיתי בפחד אמיתי שהיא תחזור לסדרה השנייה. לא רציתי להיות שם בשום אופן. בכל יום שני העפתי מבט ביומן של אבי כדי לדעת מתי עליי להיעדר. אבל היא לא באה. יום אחד אחר הצהריים, בתחילת הקיץ, בזמן שהסתובבתי בטיילת בחיפוש אחר אף מעניין, ראיתי אותה שוב. הסן היה שקט באותם ימים. האבנים שיקפו את צבעו הירוק כהה ואת תנודת הגלים. גם היא הלכה והביטה בנהר, כך שכמעט התנגשנו. להפתעתי הרבה, לא חל שינוי בעיניה. ברכתי אותה לשלום בנימוס, משתדל להסתיר את שמחתי, אבל כעבור כמה דקות לא יכולתי להתאפק עוד. שינית דעתך? שאלתי. החלטת לא לעשות ניתוח? לרופא הייתה בעיה והוא נאלץ לדחות את הניתוח לסוף שנת הלימודים. מחר אני הולכת לבית החולים. אין לי משפחה בעיר, אז אהיה מאושפזת 3 ימים. איך הולך לך בלימודים? בשבוע שעבר הייתה לי בחינת קבלה לסורבון, היא ענתה בחיוך. אני רוצה לעבור לפריז. היא נראתה שמחה. על פניה נקרא הבעת התקווה האופיינית למטופלים בערב שלפני הניתוח, הבעה שמעניקה אפילו לפרצופים המעוותים ביותר הרשת של כנות. הזמנתי אותה לגלידה באיל סן לואי. לא רחוק מאיתנו נגנה תזמורת ג'אז, ואף על פי שלא היה אפשר לראות את המוזיקאי מהמיקום שלנו, הצלילים הדהדו באוזנינו כאילו הגיחו מהנהר עצמו. קרני השמש צבעו את אפפיה בחתום. הלכנו שעות, לפרקים שתקנו ולפרקים דיברנו על דברים שעלו בזמן ההליכה. על העיר, או על העתיד שמצפה לה בעיר. אילו לקחתי את המצלמה, הייתה לי עכשיו הוכחה כלשהי, לא רק לאישה האידיאלית, אלא גם ליום השמח בחיי. כשירד הלילה, ליוויתי אותה למלון שלה, אכסניה עלובה באזור בון נובל. בילינו את הלילה יחד במיטה מתפרקת שכמעט נפלנו ממנה כל הזמן. ברגע שהתפשטנו, 20 השנים שהפרידו בינינו כבר בלטו הרבה יותר. נשקתי להפאפיה שוב ושוב, וכשהתעייפתי ביקשתי ממנה שלא תעצום עיניים, כדי שאוכל להמשיך ולהתענג על אותם 3 מילימטרים עודפים של אפאף, 3 מילימטרים של חושניות מטריפה. מהחיבוק הראשון, ועד הרגע שקיביתי את מנורת הלילה, תשוש, חשתי צורך לשכנע אותה. בלי בושה ובלי עקבות, התחננתי בפניה שלא תעשה את הניתוח, ותישאר איתי ככה, כמו שהיא עכשיו. אבל היא חשבה שמדובר באחד מאותם שקרים נדושים שמאהבים אומרים זה לזה בנסיבות כאלה. בקושי ישנו בלילה. אילו ידע דוקטור רויאן, הרי תמיד הוא דורש ממטופליו מנוחה מוחלטת בלילה שלפני הניתוח. היא הגיעה להכנה לניתוח עם שקיות בעיניים שגרמו לה להיראות מבוגרת יותר, אבל גם יפה יותר. הבטחתי לה שאלווה אותה עד הרגע האחרון ואבוא לבקר אותה ברגע שתתעורר מהרדמה. אבל לא יכולתי. ברגע שנכנסה האחות, כדי לקחת אותה לחדר הניתוחים, נמלטתי לעבר המעלית. יצאתי מבית החולים שבור לחתיכות, כמי שהרגע חווה על בשרות תבוסה. למחרת, חשבתי עליה כל היום. דמיינתי אותה מתעוררת לבדה, בחדר עוין, ובו ריח של חומר חיטוי. הייתי רוצה להיות שם איתה, וגם הייתי עושה זאת, לולא היה מונח כל כך הרבה על כף המוזניים. זיכרונותיי, מראה העיניים הללו, שאילו ראיתי אותן אחרי הניתוח, זהות לאלה של כל מטופליו של דוקטור רויאן, היה נמחה מזיכרוני. בערבים מסוימים, בעיקר בתקופות אפרוריות שבהן אין לי מהלקוחות שום סיפוק, אני מניח תמונה שלה על שולחן העבודה שלי, ומביט בה כמה דקות. בעודי מתבונן, אני חש מין חנק, ומשתלטת עליי שנאה אינסופית לרופא הנדיב שלנו, כאילו האזמל שלו סרס אותי איכשהו. לא יצאתי לטייל עם המצלמה מאז. הטיילת של הסן כבר לא צופנת בחובה שום תעלומה בשבילי.